בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם אנחנו בשיעור הגיעה וקריאה, השיעור השביעי שאנחנו מקליטים בסייעת הדשמיה. אני מזכיר שבשיעור הקודם אנחנו דיברנו, הזכרנו את כללי השבה הנער והשבה הנח, עשינו על זה חזרה, נתנו דוגמאות לאיך הוגים את השבה הנער בכל מיני מילים שלא תמיד בכולן זה לגמרי ברור איך הוגים אותו, שיש אות גרונית אחריו או אותיות אחריו. דיברנו גם על היגוי של תנועת הסרי, כמו למשל וחי או חיכו עמוך, במילה דה הושיב לה, דה זה דל עם סרי ויוד אחריה, לא שומעים יוד שם במבטא, דה מחסורו אשר יחסר לה, זפים, לא זיתים, זפים, זה גם לא זיתים, זפים.
זה גם הארון בעברית?
גם נכון בעברית, דרך אגב, כן.
בעברית של היום,
כן. למרות שהיום ההיגוי האשכנזי הוא ההיגוי האשכנזי גם פה ושם הוא חדר לשפה שלנו, לכן אנשים אומרים זיתים, לא אומרים זיתים, אומרים זיתים,
מגישים את היום,
כן, כן. אז
זה לא אומרים,
כן, יש גם מינים שאין יוד, אבל בכל זאת אומרים יוד כדי להדגיש כביכול שזה יישמע נכון, אבל זה לא נכון. אז דיברנו על הדבר הזה, דיברנו על האותיות הנחות במבטא שאינה נשמעות במבטא.
יש א',
ה', יוד, נתנו כל מיני דוגמאות, למשל פדח אל, יש שוון, רואים את השווה מתחת לה, אז לכן הוגים את זה, לעומת פדו סור, שאין ניקוד על הה ולא הוגים את זה, או ווהו ספסוף. עוד דוגמה שנתנו, לורו וני ולד ג'וזי, ובמקרים נדירים גם על אותיות אחרות, כמו למשל ביסוחור. ביסוחור יש שני סינים, הסין השנייה אין עליה שום ניקוד. והיא נבלעת, לא הוגים אותה.
בדרך כלל כשאין ניקוד, אז האות נבלעת.
נכון.
בכל האותיות?
נכון.
לא
שום מילה. נכון, אלא אם כן זה אות שיש אחריה וואו שרוגו, אז הניקוד מתקבל על ידי הוו השרוקה שאחריה, כמו במילה ראובן. האלף אין עליה ניקוד, במילה ראובן אין עליה ניקוד, אבל היא מקבלת את הניקוד שלה מהשורג, בוואו, עם השורג שאחריה.
למה צריך את הדאבל שימא? אם לא מבטאים את השימא,
לדעתי, אני בטוח שבטח מן הסתם יש על זה לא מעט במפרשים שמדברים על זה, אבל כנראה כדי להעיד גם על מקור השם.
אתה אומר שגם בעברית הרגילה לא מדברים.
לא צריך להגיד את זה. זה על מנת נותן השם סחורי. אז כתיבת המילה מעידה על משמעות השם, יש שכר. אבל לא תגיד יש שכר. יש שכר. אז הכיתוב של המילה מעיד על המקור שלה. יש בגמרא מושג שנקרא אם למסורת ואם למקרא. יש לפעמים, אתה רואה בגמרא כתוב לך אל תגרה ונויך אלא ונויך. אם אני אומר אל תקרב ונויך אלא ונויך, אז בעצם אני לוקח את את הקריאה של המילה ואני מחליט שמה שכתוב הוא אחר. אני כאילו מוסיף וב כביכול אחרי הבית. אז בעצם אני לא הולך על פי איך שהמילה נקראת, אני הולך על פי איך שהמילה נכתבת, ואני מחליט, אני מחליט שהיא אחרת, היא מילה אחרת מאשר הקריאה שלה לפי...
משנה את המובן.
בדיוק.
זה עניין של מעין מדרש.
זה בדרך כלל משמש לדרוש משמעויות נוספות על המילים. נכון, זה בדרך כלל משמש לעניין הזה. אבל פה בעניין הזה, הכתיב של יששכר, הוא למעשה מעיד על המשמעות של המילה, גם אם כשאתה קורא אותה, אתה לא מבטא את השין שנעלמה שם, את השין שנעלמה שם. אז דיברנו על זה, וגם דיברנו על הגיית שמות אדנות ואלוהות. דיברנו גם על הגיית שמות אדנות ואלוהות, כאשר אמרנו ש כל מקום שיש שם אדנות ואלוהות, בין אם זה של קודש בין אם זה של חול, כי המילה אדוני זה אדונים חול. המילה אדונוי זה שם השם. ונגיד המילה אלוהים. אלוהים לא תגלל, זה הכוונה לשופט. ונוסיף עמכו לא פואר. זה הכוונה לשופט. אלוהים זה גם האל. אז זה לא משנה אם המילים הללו, זה לא משנה אם השמות הללו, שמות אלוהות ושמות אדנות, משמשים לחול או לקודש. עדיין הכלל של איך הוגים אותם תופס. ומה הכלל הוא? הכלל הוא שאם באות אותיות היחס לפני שם שמות אלוהות ואדנות, ומה הן אותיות היחס? מם שין ה וו חף למד בית, אותיות השימוש גם הן נקראות. אם באות אותיות היחס לפניהם, אז באותיות מם שין ה אני אוציא במבטא, אני אוציא את האלף הזאת במבטא, אני אבטא אותה, ובאותיות וו כף למד בית אני אכניס אותה, אבלע אותה, את האלף הזאת, ולא אהגה אותה. ונתנו לזה דוגמאות, וגם נתנו לזה חריגים. הדוגמאות הם למשל באות מם מאדנוי יוסו הדובור, לא נוכל דבר אליך רע אותו. מה שאמרו לבן ובתואל לעבד אברהם. אז האות מהם בא אחרי השם, שם אדנות. למעשה במקור בכתוב זה יוד ה וו ה, אבל אנחנו לא הוגים אותו את יוד ה וו ה, אז לכן אנחנו הוגים אותו כשם אדנות, וכי כביכול יש לנו במקום היוד, יש לנו א', אנחנו הוגים אותה כא', את היוד של שם יוד ה' ו' ה'. יפה. אז זאת האות... כן, או למשל, מאלוהי הועמים אשר סביב ארציכם. מאלוהי. זאת האות מ, גם בשם אדנות גם בשם אלוהו. האות שין, אשרי העום שכוחו לו, אשרי העום שאדנוי אלוהו. אז להוגים, שומעים את האלף, לא אשרי העום שאדנוי אלוהו, לא שאדנוי אלוהו, לשמוע את האלף. אותו דבר האות ה, הו אלוהים, האדנוי אין בסיון שוב, במילה האדנוי אין בסיון, שזה בא כשאלה, יש בזה מחלוקת, האם זה הולך לפי הכלל או לא. לפי מהריק, הוא טוען שזה חריג פה במקרה הזה, שאתה נגיד האדנוי אין בסיון. לפי מורי יוסף סוביירי, זה לפי הכלל. משה מוציא, הצפים האדנוי. יפה. וחלב מכניס, אז וב, ואלוהי אובי, הויו עם מודי. ואלוהי אובי, בשם אלוהות, הויו עם מודי. אני אומר, ואלוהי אובי, הויו עם מודי. אז זה הוו, מכניס, לא הוגה את האלף. יפה. אחף, מי כאדנוי אלוהינו? כן? מי כאלוהינו? כן, החף הזאת אחריה באה א' של אלוהות או א' של אדנות והיא נבלעת. כן, בדיוק. תקרא בסידור, בתפילה, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמשיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, לא כאדוננו, מי כאדוננו.
זה לא מפריע לך, אבל זה משבש כאילו את המובן, את השפה, את
התפילה הזאת. כאדונוי אלוהינו בכל גוראינו אלוהו. אין גודש כאדנוי, כי אין בלתחו ואין סור כאלוהינו. מכניס. למד. לאדנוי. לאלוהו. לאדנוי, לאלוהו. מכניס. בית. וישובע באדנוי. אך באדנוי אל תמרדו. כן, באלוהו ובאלוהכו. אז בית מכניס, לא הוגה את האלף. מה המקומות שיש חריגים? חודו משגה מלך מצרים והופה לא אדוניהם למלך מצרים. לא אדוניהם, זאת אומרת הלמד, הלמד של כלב לא גרמה לאלף להיבלע.
יש ניקוד מתחת לאלף, זה הסימן שלנו שצריך להגות את האלף.
יפה, נכון. אמרנו שהכלל הזה של משה מוציא וכלב מכניס, אתה לא חייב להיות מודע לו לכלל, אתה יכול גם ללכת אחרי הפרטים, לא לעבוד לפי כלל, ללכת לפי הפרטים. הפרטים אומר לך שאם יש ניקוד על האלף אתה הוגה. אם אין ניקוד אז היא אות נחה, אות נעלמת, אות נבלעת. אבל אנחנו, אבל זה לא מסביר לך את הסיבה מדוע האות נבלעת. זה טכני, יש ניקוד תקרא, אין ניקוד אל תקרא. זה כמו שאני אגיד לך שמתי שיש אס בסרי תקרא אס ואס בסבול תקרא אס. אבל אני לא מסביר לך למה, אני לא מסביר לך מה הכלל שעובד מאחור את זה. הרי ידוע שאם המילה אס באה במקף אז היא מנוקדת בסבול אס, ואם המילה את באה בטעם אחר, בכל טעם אחר חוץ ממכח, אז היא בסרי, אס. לא, אותו דבר עם כל וכל בחול המוגומס. אם המילה כל צמודה למילה אחריה במקף, אז היא בגומס. ואם המילה קול נמצאת בכל טעם אחר, מערוכו, פישטו, וכל אשר תיתן לי, עשר עצרנו, לא. וכל אשר תיתן לי, יש פישטו על החול. אז יש פישטו, אז זה חולם. וכל, או לפי מיגוי שרעבי, וכל. אז בין וכל או וכל, וכל כלהם, לכל כלהם. יש גו, יש מקף בין לכל כלהם, יש מקף בין לכל לבין כלהם. אז החף של כל היא בגומס, כי יש מקף. זה הכלל. אבל למה נתתי את זה? למה נתתי את זה? לא התכוונתי ממש עכשיו ללמד על את ואת וכל וכל. אבל נתתי לכם את זה דוגמה בשביל משה מוציא וחלב מכניס כדי ללמד אתכם. אתם יכולים לדעת את הפרטים בתפזורת. אתם יכולים להכיר את הפרטים בתפזורת, אבל החוכמה היא לדעת מה החוקיות שעומדת מאחורי הפרטים בתפזורת. אותו דבר, אם כבר אני נותן את זה, תרשו לי, מתי אומרים כסף, מתי אומרים כוסף?
זה בסוף פשוט גבלת, אז אני יודע.
אם, יפה, אם זה בסוף פסוק או באתנוח, אז אתה אומר כוסף. אם זה בטעם אחר על המילה, אתה אומר כסף. כמעט תמיד, יש חריגים. יש חריגים, איזה חריגים? למשל, יש מילים שזה לא עובד עליהם. כמו המילה מלאך. אתה לא אומר מולאך. מלאך. מלאך נשאר מלאך. במילה עבד. בסוף פרשת מקץ. הוא יהיה לי עובד ואתם תהיו נגיים. אפילו שיש זוגף על העובד, עדיין זה לא עבד, זה עובד. יש גם לזה חריגים, גם לכלל הזה יש חריגים, אבל סוף כל סוף זה הכלל שברוב המקרים תופס.
גם בכלל
זה בכל סוף יש חריגים? לא, תמיד זה ככה. אם יש אתנוח או סוף פסוק, זה כוסף. עשו לזה סימן לכלל הזה, דרך אגב. יש בפרשת מקץ, או ויגש. יוסף אומר למצרים, המצרים רעבים ללחם, והם פונים לפרעה ואומרים, הובו לנו לחם ולא מונמות נרדחו. ואז יוסף אומר להם, ואתנו לוחם במגנחם אם אופס כוסף. אם אין לכם כסף, תביאו את המקנה שלכם, אני אתן לכם, אין בעיה, סוחר טוב, אני אתן לכם במקנה שלכם. אז הפסוק מסתיים במילה אם אופס כוסף. לקחו אבותינו את המילים האלה, אם אופס כוסף, ואז אמרו ככה. אם אופס, מה זה אופס? זה ראשי תיבות של אתנח פסוק סוף, אז תגיד כוסף. אם אופס כוסף, אם אתנח פסוק סוף, תגיד כוסף. ובי יהודו היו עושה בוהם סימונים. חשוב לעשות סימנים, זה דבר חשוב, זה בלימוד התורה. יפה. אז אמרנו, משה מוציא וחלב מכניס, זה החוקיות. זה בא לידי ביטוי בזה שהאות תהיה מנוקדת. האות א' או האות י' תהיה מנוקדת. עוד חריגים, הוא אלוהי הו אלוהים ואדוני הו אדונים. ואדוני, אפילו שזה ו.
ואדוני?
כן. יפה. ואדוננו דוד לא יודע, בהפטרה על המלאכת שלמה. ואדוננו דוד לא יודע.
יש שם
שבוע פתח. לא שבוע רגיל, שבוע פתח. כן.
מה שאתה מלמד אותנו זה לא עוזר לנו בקריאת התורה, כי בקריאת התורה אין מקפים. אז שם זה הבעיה, איך לקרוא את המילה את, האם איף או את?
קודם כל אתה יכול תמיד לדעת שאם יש טעם, שאם יש טעם מפסיק או מעמיד, זה בטוח אס, כי זה לא מקף, נכון?
ולגבי את?
אז כבר אתה יודע שאם יש לך טעם מפסיק או מעמיד על קול או על עת, אתה יודע לדעת שזה בוודאי לא, אם זה קול ויש טעם מפסיק או מעמיד אז זה בחולם, ואם זה עת ויש טעם מפסיק או מעמיד זה בוודאי עת בסרי ולא בסרול. עכשיו, איך אתה יודע לגבי המקפים ולא? זה כבר עניין, פה, עדיין צריך לשנן. גם כשאתה יודע את החוקים, עדיין אין מה לעשות, צריך קצת לשנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הנה פה, שהכל, זה אמנם לא פסוק, אבל שהכל בחולם, שהכל פסיק, נהיה בדברו, לפי המשמעות. לא שהכל, שהכל נהיה בדברו, לפי המשמעות. אז זה גם לגבי העניין הזה. אנחנו נעשה חזרה בשבילך. אמרנו,
לא, לא,
משפט במשפט אחד, תלוי בטעם שמופיע. אם יש לי מקף אחרי המילה קול, אז היא בגומס קול. ואם יש לי טעם אחר על קול, אז היא בחולם. זה קל, אוכל במיטה שרעבי, או קל, אוכל במיטה סמעני. בסדר? אז נתנו את הכלל הזה, ונתנו גם מה החריגים של הכלל הזה. ועל הדרך גם הסברנו מתי זה כסף, מתי זה כוסף, מתי זה עת, מתי זה עת, מתי זה קול, מתי זה חול. יפה. יפה. עכשיו, לקחו את הכלל הזה ממחוזות הפסוקים והמקראות, והחילו אותו גם על מטבע הברכות. לדוגמה, כמו שנתתי דוגמה, שהכל נהיה בדברו. מה אתה בעצם? ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו. אז יש נפסקה קטנה בכל, אז זה כאילו ממחוזות הטעמים, כאילו טעם מפסיק, כאילו, אז צריך להגיד בחולם. זאת אומרת,
באלי,
שאתה מתגן וגן, פעם את עובד, פעם את עבד. עכשיו, למעשה, בסוף ברכות, זאת אומרת, ברף הרי הג'ופן או הגופן, כדין סופי פסוקים. עכשיו, כדין סופי פסוקים, אז גם סוף ברכה. עכשיו, אז מדוע הספרדים אומרים בורא פרי הגפן? הרב מזוז אומר שדווקא הם גם צריכים להגיד הגפן, ולא הגפן. לא, למה? מור יוסף סובירי, הוא היה שמי, אם הוא היה מחתן, הוא היה מקדש, היה אומר בורא פרי הג'ופן, לא בורא פרי הג'פן. רגע, שנייה, בברכה זה לא פוגע בברכה, אתה יודע את החובה גם אם תגיד ג'ופן וגם תגיד ג'פן. אגב, גם במקרא, גם במקרא לא מחזירים, אין יוצא את החובה גם אם הוא אומר ג'פן, גם אומר ג'ופן. כעיקרון משתדלים, זה תלוי מקרה, כן? תלוי מצב. משתדלים בבתי כנסת של בקיעים, משתדלים לגעור, גם אם הוא לא חזר, לא יחזירו אותו.
אבל אתה בנם הזה, הרי שהם
כלל פסקה
של בריתמי, זה ג'ים, זה לא משנה את
המשל
הזה, אז
לא מחזיר. הנה, שאל שלמה, שאל אם אני אומר מסרעים או מסרועים, או ג'פן או ג'ופן, האם צריך להחזיר, האם זה משנה, אז לפי ההלכה לא מחזירים.
אמר שיחזיר אפילו לרבוי לא רבוי, אני אומר זה רבוי זה לא רבוי, כי יכול זה גם זה לא משנה משמעו. אז
תראה לי מה המקור שלך, תראה לי מה המקור שלך, אבל יש לך שם, תפתח לי מה המקור שלך, אבל ההלכה שנקוטה בידינו היא שאם זה לא משנה את המשמעות, אז גוערים אבל לא מחליפים לחזור. יפה. אז זה דיברנו. עכשיו אני רוצה עכשיו לעבור, אני רוצה לעבור להיגוי אותיות בגד כפת
בית ג' ד' כף שיסתה
בעיה עם הבית.
ידוע שאותיות בגד כפת, אם הן מופיעות בראש מילה, הן מודגשות, כמו ברד, קול, דובור, ברד, קול, דובור, ג'שם, כן, פרק, כן, תלמוד או תלמיד,
פרעו,
רגע, דקה, אם הם מופיעות בראש מילה ואין והמילה שלפניה, המילה שלפניה מסתיימת בעיצור ולא באותיות אהבי, אז הן דגושות. אבל אם הן מופיעות אחרי מילה שמסתיימת באחת מאותיות א', ה', ו', י', אז על פי רוב הן רפות. נסתכל אולי אחרי זה, תשמור לי זה כדי שלא נעשות את הרצף. יפה, אז לדוגמה, וסומו ודאו. שפור עשו ברד כליל תחלת מלמוע לו וסומו ודאו.
בגלל
שיש שמות השם,
אז יש בזה איזשהו טעם?
רגע, אז עכשיו פה, עכשיו, שימו לב, אבל האות אהבי יש בכוח לרפות את אותיות בגד כפת, אם אין הפסקה טעם בין המילה שמסתיימת באהבי לבין המילה שמתחילה אחריה בבגד כפת. רק אם זה בא ברצף, כן, וסומו ודאו על פני סהם,
כן, על פני סהם,
התו הזאת שבמילה תהום
רפויה,
ופה יש טעם מוליך
בנון הזאת, אז
על פני תהום. הויתו, והאורס הויתו תהו ובהו. הויתו תהו ובהו. אז אותו דבר, המילה תהו, המילה תהו, התו של תהו, לא תהיה דגושה. יפה. עכשיו, אבל אם המילה שלפני המילה שמתחילה בבגד כפל, אם יש ביניהן טעם מפסיק, על אחת כמה וכמה טעם מעמיד כמובן, אבל אם יש טעם מפסיק, אז אין כוח במילה שלפני להרפות את אותיות בגד כפת. דוגמה,
אלא אלא תולדות השמיים או אורס ביתבורם. אלא,
יש פה יתיב מוקדם,
אלא תולדות
השמיים. אפילו אפילו שהמילה הקודמת מסתיימת באותיות אהביב, אבל היות שיש טעם מפסיק במילה שלפני המילה שמתחילה בבגד כפת, אזי אין בה כוח להרפות את הבגד כפת. כן, וואי היא בימי אחשוורש. וואי היא מסתיים ביות, שזה אחת מאותיות אהביב. אבל בי מהחשוורש. וואי היא מסתיים בטפחו.
וואי היא טפחו בי מהחשוורש.
אז הטפחו הזאת של סוף וואי היא, הטפחו הזאת זה טעם מפסיק, ואז הוא לא נותן כוח לרצף. הרי למה בכלל, מה בכלל הסיבה של הרפיית בגד כפת לאחר אותיות ההבי? כדי שיהיה יותר נוח לבטא.
שיהיה יותר נוח לבטא?
כן, כדי שלא תצטרך לעצור. ואורס הוי עשו תהו.
אמרו לי פעם שזה בגלל שזה...
וסומו ודו. וסומו ודו. אם אני... האותיות ההבי, מה הטבע שלהן? הן ניתנות למשיכה. וסומו, כן, הוי עשו. אז עוד שאני מושך אותה, אם אחריה תבוא עוד דגושה, יהיה לי ניגוד. נתנאל, אתה איתנו? למה בכלל אותיות ההבי גרמו לאותיות בגד כפת להיות רפויות אחריהן? כי האותיות ההבי גורמות למילה שמסתיימת באות ההבי, גורמת למילה הזאת להיות ניתנת למשיכה. וסומו על פני,
זה משנה
יפה. עכשיו האותיות של הבגד כפת, שהן רפויות, הן ניתנות למשיכה יותר, והן יותר קלות להיגוי מאשר אם הן דגושות. ולכן, משום נוחות הביטוי וההיגוי, אותיות בגד כפת נהיו רפויות אחרי אותיות אהבי. אבל אם כבר משהו ממילא הפסיק טעם מפסיק, כמו אלא תולדות, למה שאני אגיד אלא תולדות? להפך, במקום להקל על עצמי, הקשיתי על עצמי. כי אם ממלא את ההפסקה, יותר קל לי להתחיל בדגש. בגד כפת באופן טבעי, כשמילה מתחילה בבגד כפת, היא דגושה, כי יותר קל לי להגות את המילים האלה, אם לא הייתה תנועה לפניהן, יותר קל לי להגות אותן דגושות. יפה. עכשיו, עכשיו שימו לב לעוד כלל. אז אמרנו, אם יש טעם מפסיק במילה שמסתיימת בהבי, אז לא תהיה הרפיה של בגד כפת אחרי זה. ונתנו דוגמה, אלא תולדות, וואי היא בימה. עכשיו שימו לב, גם אם המילה שלפני בגד כפת לא מסתיימת באהבי, אלא מסתיימת בביטוי אהבי, מבטא של אהבי, יש כוח לרפות את הבגד כפת.
דוגמה.
דוגמה.
אנחנו אומרים, בוא תקדח מיום הנביא,
או אחת אהרן, את הטוס, ביודו. וטסאנו כל? וטסאנו כל. אז בוא נראה, וטסאנו. וטסאנו. שימו לב, אלף הזאת אלף נבלעת של וטסאנו. וטסאנו כל. זאת אומרת, פה בנון הזאת יש מבטא אהבי. כאילו היה הד אחרי הנון.
אבל למעשה הם קדים.
כאילו היה הד. וטסאנו, אבל אין הד. וטסאנו כל הנושים. זאת אומרת, אם יש גם כוח של מבטא אהבי, גם בלא אהבי, לרפות את הבגד כפת. עוד דוגמה.
ועשיתו בדי עשה שיטים. ועשיתו. ועשיתו. ודי.
לא ועשיתו בדי. ועשיתו בדי. עשה שיטים. אז במילה ועשיתו. במילה ועשיתו אין, במילה ועשיתו אין בסוף אהבי, אבל כוח של מבטא אהבי מעין אהבי נעלמה לרפות, להרפות את הבגד כפת. ועשיתו בדה עשה שיטים וציפיתו אותם זהב.
זה
נשמע
מה, זה לא נשמע בי. אנחנו נלמד גם את באזור של רעב אין בית רפויה. למה? האם זה מתוך טעות, מתוך מסורת?
אז מזכיר פה, מזכיר פה, מזכיר פה רבי ניסים, רבי ניסים, רבי ניסים שהוא נולד במחוז שרעה ועלה בסביבות גיל 15 לארץ, יותר קצת, והוא יש לו מסורת אבות, הוא אומר בשרעה,
בגיל 10 אני
הוא אומר, אומר אצלנו בשרעב, אם אתה מעל 80 אז כנראה לא עלית בגיל 10, עלית יותר מבוגר. אז לכן אמרתי בסביבות גיל 15, מספיק בשביל לקלוט את מסורת אבות. אז שמת לב שבשרעב גם את הבית הרפויה הוגים כבית דגושה. יש מקומות שזה היה כך, לא חקרתי את זה לעומק, אבל מקובל יותר לבצע את ההבחנה הזאת בין הבית הרפויה לבית הדגושה, ואם זה לא מפריע בביטוי וזה רק מועיל ומספק לנו הבחנה, אז מדוע שלא לקרוא את זה? אבל שוב, לא חקרתי את זה, לכן לא הייתי רוצה לסטות לכיוון הזה יותר מדי.
אבל יש לי הוכחות שאצל השפות העתיקות, או אפילו האנגלי, לא אומרים אברהם, אומרים אב, עם בית דגוש.
אבל זה לא שפות שמיות.
זה קשור לעתיקה בכלל.
עכשיו, שימו לב, האותיות ההביאה, שמרי, רצית לשאול משהו, להעיר משהו?
נראים בגמסורה של...
בלשון
חז"ל,
יש לנו
דיבור, ערבי, מעבירים, יש לנו דיגן. בלשון,
אבל... כן, אבל צריך לדעת, לשון חכומים לחוד, ולשון מגרועות לחוד.
אלה מי שהם יחוד, את הנעה, זה סיבה, זה חדר, אם המרחק זה עוד יותר חדר.
בסדר, אבל לא, אני לא רוצה לחקור את התופעה הזאת, כי אנחנו יכולים גם להגיע לכל מיני מחוזות, ולא כדאי. והשערות גם שייתכן שחלקן יותר קרובות להיסטוריה וחלקן פחות קרובות. אז אבל זה הערה מעניינת.
אבל הטענה אברהם באנגלית, הוא אומר, הם לא סתם אומרים אברהם. הם אומרים אברהם כי הם שמעו את זה ממיך.
ערבית, אברהים.
טוב, אבל בואו, בואו.
זה עוד דוגמה, למה הערבים אומרים?
בואו, אבל... אבל הלא...
ערבית היא חיה עברית.
הלא דיברתי עליכם למור. שלא... שלא נרחיב בזה, כי זה יכול לקחת שיעור למקומות ששוב, אנחנו... היסטוריה פונטית, היסטוריה פונטית זה לא ענייננו, וזה גם מקום להרבה השערות והשערות ותיאוריות שקשה להוכיח אותן. תראה, לא תמיד, לא על הכל, לא הכל בוודאות. יש גם השערות, יש גם חוקרים עם השערות שונות, אולי חלק יותר, חלק פחות, אבל זה לא נושא השיעור. זה נושא למחקרים פונטיים ולא להגייה וקריאה. מה המקור של התופעה הזאת? בסדר. עכשיו שימו לב, אותיות ההביא שיש בכוחן להרפות את אותיות בגד כפת רק אם הן נחות בסוף מילה. לא אם הן יוצאות במבטא. לדוגמה,
בסידוח תסיד. בסידוח
ופתח התיבה בסידוח תסים הה במפיק, זה לא דגש, זה נקרא מפיק. בסידוח תסים התו הזאת של תסים, אפילו שמגיע אחרי אותיות אהבי, היא דגושה. למה? כי האותיות אהבי פה היא לא מתפקדת כנועם קריאה שנותנת תנועה, אלא מתפקדת כעיצור. אז אם האותיות ההבים מתפקדות כעיצור, עיצור, שים לב, אותיות ההבי הן יכולות לתת תנועה. לדוגמה, שורג או וב, זאת אותיות ההבי, אם היא משמשת כעם קריאה, נותנת חולם לאות שלפניה, אז היא נקראת אם קריאה, היא נקראת תנועה. היא לא נהגת בפני עצמה. ב. במילה ב. הוו, היא לא נהגת. אתה לא אומר בו, אתה אומר ב. אז מדובר באות ההבי שמתפקדת כאם קריאה, לתת תנועה. היא לא, אתה לא הוגה אותה, אתה לא מוציא את האות ההבי עצמה. היא נותנת כוח לאות שלפניה. היא נותנת תנועה לאות שלפניה. אבל אם האות ההבי היא נהגת כעיצור בפני עצמה, כמו למשל פה, בסידוח תוסים. כן? נגיד במילה וואו, וו, וואו. אז הוו הזאת בסוף היא נהגת כעיצור בפני עצמה, לא כאם קריאה.
מה זה בין המילה דגש למפיק?
האות ה, אין לנו במסורת שלנו הדגשה של האות ה. דיברתי על זה בשיעורים הראשונים. אם על האות ה יש נקודה, זה יכול להיות רק בסוף מילה, ואז זה לא נקרא דגש, כי אין לי ה דגושה וה לא דגושה. זה נקרא מפיק. הכוונה, תוציא במבטא. הפיגו זה הוציאו. בארמית. למה זה נקרא מפיק? מפיק זה מוציא. מוציא. יש כאלה שסוברים שהמילה אפיקומן היא מקורה מאפיקו, הוציאו, מן. הוציאו מיני מגדנות שבסוף הסעודה. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.
אבל החוקים אומרים שזאת מילה יוונית.
יש כאלה שאומרים שזאת מילה יוונית, אבל טוב, לא ניכנס לזה. בכל אופן, מפיק, ה שיש על הנקודה, זה מופיע רק בסוף מילה, וזה נקרא מפיק, לא דגש. בסדר? אז בסידוח תוסים, או יודו תביאנו.
יודו
לא תביאנו, תביאנו. תביאנו זה תביא אותה. יודו תביאנו זה הידיים מביאות. מורבחת תביאנו זה מורבחת תביא אותה, בדגש על הנון, ואין שם יוד. מורבחת תביא אנו. באותה פרשה, פרשת ויקרא. ויודו תביא אנו, הידיים שלו יביאו. יודו
תביא אנו. יודו תביא אנו. יש, שימו לב, יש עוד הבי במילה יודו, ואחרי כן יש עוד תו שהיא עוד בגד כפת, אבל העוד בגד כפת היא דגושה. למה? כי הוו הזאת של המילה יודו היא משמשת כעיצור ולא כאם קריאה. בסדר? למשל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא דבר על פרעה מלך מצרים. בוא דבר. האלף של הבו, בוא דבר, האלף הזאת היא משמשת כאין קריאה, זה לא בוא, זה בוא. היא משמשת כ... היא נחה, לא שומעים אותה. בדבר, בדבר, יפה. אז אם האות ההיא נחה, לא נשמעת, אז הבגד כפת אחריה גם תהיה נחה ולא דגושה, גם תהיה רפויה ולא דגושה. זה הכלל, אם האות ההיא נחה, אז הבגד כפת אחריה גם נחה. אם האות ההיא מונעת, אז גם הבגד כפת אחריה היא מונעת, היא דגושה. לא, יודו, אתה שומע את הוו. עיצור או לא עיצור, אני מנסה פשוט לקרב את זה לדעתכם. על ידי כלל. נכון, יודו תביאנו.
אני שומע את הוו הזה עיצור.
נכון, אז לכן הבגד כפת.
בוא דבר,
אתה לא שומע את הרב, אבל זה בוא דבר. בסדר? בוא.
אני שומע את הרב.
תגיד לחבר, אפילו בעברית רגילה שאתה מדבר, בוא הנה. אתה שומע את האלף? זה כאילו נשמע אותו דבר, זה כאילו נשמע אותו דבר כמו בוא עיבר. אתה לא שומע את האלף. בסדר? עכשיו זה ברור? יפה. עכשיו עוד דוגמה, שפותיי תפתוח, אדוני שפותיי תפתוח.
זה לא מקרא, זה לא...
זה תהילים, למה לא גם? כן, שפותיי תפתוח. בוא נמחק. שפותיי תפתוח. נסיים בערבי, שפותיי?
אני מתגש.
אבל, ופה? בגד כפת עם דגש, כי היוד משמשת כאן כעיצור, שפות היי תפתוח. בסדר? לעומת, נגיד, כלי, לעומת האות יוד שמופיעה במילה כלי בני ישראל עבודים. כלי בני ישראל עבודים. לי, המילה לי מסתיימת ביוד, אבל לא נהגת. כלי בני ישראל עבודים. אז המילה לי מסתיימת ביוד של אות ההביא, אבל יוד נחה. אז לכן המילה בני אחריה, לי בני ישראל עבודים. אז הבגד כפת. לא דגושה. עכשיו חריגים, עוד חריגים
לכלל הזה.
מי שרצתי להם?
יפה. חריגים. יש דבר שנקרא טעם שנסוג אחור.
או דחיק. מה זה הכוונה? יש פעמים שיש מילה שמופיעה לפני בגד כפת, אבל תחילתה בטעם מלעל, באופן שמביא לשטף, שטף הגייה, שלא מאפשר לך להגות את הבגד כפת כאות רפויה. דוגמה,
ומשנה כאסף
וחוב ידך מועט בניומין.
ומשנה כאסף,
חריג, סוף, שימו לב, זה מה שנקרא שלב 2, כיתה ב', התקדם. יש לך עוד? יש לך עוד? הביא ומשנה והיא רפויה, היא עוד הביא נחה, ואחריה יש לך בגד כפת, ובכל זאת, בכל זאת הבגד כפת לא רפויה. למה? בגלל שהמילה שלפניה היא מלעילית, המילה שלפניה היא מלעילית, ואז המילה שלפניה, בגלל המקף, המילה שלפניה קראת ג'יעיו במין, היא לא באמת מילאילית, אבל לצורך הקריאה נוסף פה ג'יעיו. ומי יש נקסף? יש שם מתג, יש שם מתג. זה לא אותו דבר, כי היטיב מוקדם הוא טעם מפסיק. פה אין טעם מפסיק. כן, אבל לא הייתי רוצה לשדך בין זה לבין זה, כי הסיבות הן קצת אחרות. שם זה הפסקה, ופה זה שטף של קריאה.
הרמל תמיד יהיה ג'עיו.
לא.
בגלל המכה,
אני צריך לזכור.
הנה, עוד דוגמה. עספרי.
עספרי.
אם היה כתוב ככה. עספרי. לא עושה, עושה פרי. יש לך פה שופר על העין הזאת, על העין הזאת של עושה, יש לך שופר הפוך, שהופך את העושה הזאת עושה, זה נקרא, זה במקרה טעם שהוא נסוג אחור. היה צריך להיות כביכול עושה פרי. עושה, עץ, עושה. לא עוש, לא עת עושה. אבל במקרה הזה, הטעם של העין הזאת, הטעם היה אמור להיות פה בסין, זה הייתה אמורה להיות מילה במיל רע, אבל הטעם הזה נסוג אחורה, הלך לפה. השופר הזה, השופר הפוך הזה, הלך אחורה לפה, ואז הוא גרם לשטף של קריאה שגרם להיגוי הפה הזאת כדגושה. בסדר? לא, תימא, אתה תקרא, אני אעזיר לך, שתקרא בתורה, אתה תראה שכתוב עוד ספרי. כתוב פי, כתוב פי, בתש, כתוב פי עם דגש, אבל עכשיו אתה תבין את החוקיות ואתה כבר תצפה לזה כשתבוא לקרוא וזה לא יראה לך מוזר. אתה תבין שיש פה שטף של, של או טעם שנסוג אחור.
אבל למה אני קורא את זה עוש?
יש
שם
הטעם מתחת העין. הטעם הוא תחת העין. במקרה הזה הטעם הזה נסוג אחורה, הוא היה אמור להיות על הסין, הוא היה אמור להיות על הסין, אבל הוא נסוג אחורה, ואז הוא גרם למלעליות של המילה עושה, והמלעליות הזאת גרמה לפה לא להישמע לכללי בגד כפת אחרי הביא ולקבל דגש. ותשימו לב גם, זה לא סתם כלל, זה מתיישב יפה עם, עם נוחות הביטוי. עוס, איך אתה נוח להגיד? עוס הפרי או עוס הפרי? עוס הפרי. הפה שלך, אתה יכול לחקור את ההיבט הפונטי, זה לא פה ענייננו. אבל סוף כל סוף זה, זה נועל, או למשל, וואו, נעשו בי סיזגותי, ביום מוחור. כי זו בא על ספורי לפונחו. וואו, נעשו בי סיזגותי. הג'יעיו על הען, וואו, נעשו בי סיזגותי.
יש שם
מקב
בין
וואו, נעשו
לבין
בי. כן. עוד דוגמאות, אם יש... מילה של תנועה אחת וגם וגם ממוקפת למילה אחריה, היא גם יוצרת מעין שטף. כמו למשל, מה פורס תו עולך או פורס ותגרוע את שמה פורס.
מה פורס תו עולך או פורס
ותגרועת שמה פורס. אז מה פורסתו? שוב, השטף של המם הזאת של אות בעל תנועה אחת. בסדר? עם המקף. לעומת לדוגמה
זה עבודי. אין פה מקף. אין פה מקף. זה עבודי. וזרעי בנת
ירושלים. זרעי וזרעי בנת ירושלים. אז במקרה הזה אין מקף, אז הוא לא גורם לשטף. הוא לא גורם לשטף. המקף כאילו הופך את זה למילה אחת כביכול. פה הזה יש עליו מערוכו, על המילה זה, אז כן טעם יותר משמעותי מאשר מקף. זזזי, מותר לי להפסיק הפסקה קטנה, קלה. לא הפסקה שיש בכוח להפוך את המערוכה הזאת לטעם מפסיק. אבל בין כל שתי מילים, אנחנו נגיע לזה שנלמד את הטעמים, בין כל שתי מילים, מקובל בידינו לעשות הפסקה קטנה, רק כדי לשים רווח בין מילה למילה, גם אם הטעם הוא טעם מוליך.
זה עונה לכלל של הלווי, זה הלווי,
ההי,
זה אות
ה'
של
הזה,
זה אות י' של הלווי, ולכן המילה
שאחריה
צריכה להיות
רפויה. יפה, אבל לכן אמרתי, החריגים זה לא החריג. נתתי דוגמה לחריגים. יפה, עכשיו שימו לב. אנחנו נחזור על זה גם קצת בשיעור הבא. שימו לב. יש מקרים שבו האות אהבי היא רפויה, אבל היא מגיעה אחרי עיצור בשווה נח. לדוגמה,
וייר בולוג. האלף הזאת היא אמנם נחה. האלף של וייר היא אמנם נחה.
אבל זה לא חוכמה להיות נח אחרי שווה נח. אין לך שום משמעות. אתה לא אם קריאה, אתה לא נותן שום... זה לא כמו ב... ממילא אתה נח, אין לך משמעות, ולפניך לא הייתה שום תנועה, היה עוד עיצור. אז לכן אין להביא הזאת שום כוח להרפות את הבגד כפל. לכן הוא היר בולוג.
حكم معرف نכון كانوا نכון مش مش بايم نهزوا بالله شمني هذا حرام
אבל זה
גם הוא פעם אומר את זה
לא קוראים כל כך ככה אבל אני חושב שהכלל הזה הוא כלל ש אין בו כוח כדי להפוך את הבגד כפת לרפויה כי אתה רואה וטובלת פיתך אבל זה מקום אחר וטובלת פיתך זה לא הפך את הפה של פיתך לרפויה אז אולי זה עוד עדות לזה שכנראה לא אחזו בזה כל כך בכלל הזה. יפה, חוץ מזה יש עוד חריגים שהם פשוט חריגים במסורת. מי קומחו בועלים אדוני, מי חומחו? פעם ככה ופעם ככה. כן. או ידמו כאובן. למה לא? כדי שלא תגיד, ידמו אותך חס ושלום לאבן. לא תגיד, ידמו חו, חס ושלום, אובן, חס ושלום. אז ידמו כאובן. אז זה השפה של כל מיני, כל מיני...
זה גורם לך גם להסיק במילה ידמו.
כן. אז זה השפה של כל מיני מקרים שבהם זה השפה של כל מיני מקרים שבהם אין איזשהו כלל חורז כן, בדיוק, כן טוב, אנחנו בעזרת השם היות שזה נושא עם הרבה הסתעפויות אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא עוד נעשה על זה חזרה, והשם יהיה בעזרנו ובעזרכם.